שלום, נובמבר בפודקאסט על המשמעות, הייתה לי הזכות לראיין את אהרון גרבר, סגן ראש המחלקה המשפטית בפורום קהלת, שכתב שני מחקרים על תנאי הסף לבית המשפט העליון, הראשון על דוקטרינת השפיטות והשני על דוקטרינת זכות העמידה, ובפרק זה ניסינו להבין כיצד פריצת הגבולות של בית המשפט העליון שהתבצעה באמצעות הגמשת תנאי הסף וביטול תנאי הסף, גרמה בסופו של דבר לבית המשפט להיכנס לתחומים רבים שהוא לא אמור לשפוט ולא אמור לעסוק בהם, ובסופו של דבר גם לעומס אדיר על בתי המשפט וגם לירידת האמון בבתי המשפט. על כל זאת ועוד, האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום אהרון.
שלום תמיר.
שלום למאזינים.
שלום וברכה. אז היום אנחנו לא נדבר על הרפורמה.
זה מפתיע.
אתה מפורום קהלת, ואתה חוקר את תחום המשפט ההפקתי, וכל מיני שדרים מוסדיים כבר במאוד זמן, וכבר נפגשנו בזמנו לדבר על האם המנהג החוקתי הוא אכן חוקתי, בהקשר של ועדת בחירת שופטים, ואתה כותב עוד ניירות מדיניות לפורום קהלת, וכתבת שני ניירות מדיניות, אחד נקרא זכות העמידה במשפט הציבורי בישראל, והשני שנקרא שפטת מרובה לא שפטת, דוקטרינת השפיטות בבית המשפט העליון בישראל. אז אם נשארו איתנו עוד מאזינים אחרי המילה דוקטרינה, אז הם מוזמנים ליהנות מהפרק. היום אנחנו עומדים לדבר על שתי דוקטרינות, או שני כללים, או עקרונות, או שיטות שבית המשפט בעצם מקביל את התיקים שמגיעים אליו, ואת נושאי התיקים שבהם הוא עוסק, וזה בלי שום קשר למה מותר לו לעשות, למה מותר לו לבטל חוקים, או אסור לבטל חוקים, מותר לו להתערב בדברים כאלה ואחרים, אלה שני דברים שלומדים בכל קורס במשפט חוקתי, וגם במשפט מנהלי ובאופן כללי, אלה דברים שמאוד חשוב לפי דעתי שהציבור הישראלי יכיר. אז אני מקווה שאתה תתחיל מאיזה נקודה שבא לך, מאיזה מחקר שבא לך, ומפה אני אשתרשר.
כן, תודה רבה. קודם כל אני אומר שאת המחקר נייר העמדה לשפיטות כתבתי גם ביחד עם שיר הסולו.
כן,
אני בוגר את הסולו. אני אתן לה גם את הקרדיט על נייר העמדה בנוגע לשפיטות.
כן, אני רק אגיד מילה על שירה, היא בוגרת אקסודוס, שנקרם תקווה, אני הייתי פונק של מדריך שלה, אז אני מכיר גם אותה, והפלאה של חוקרת.
אוקיי, אז באמת פתחת ואמרת שאנחנו לא נדבר על הרפורמה. אנחנו לא מדברים על הרפורמה במובן של הרפורמה לא עוסקת, לפחות לא באופן ישיר, לא בזכות העמידה ולא לא בעילות הסף בכלל, לא זכות העמידה ולא השפיטות. אבל אני חושב שהשיחה שלנו היום מאפשרת ותיתן רקע מעמיק יותר על הדיאגנוזה שעומדת ברקע, שמקדימה את את הרפורמה ומסבירה למה יש צורך ברפורמה. ואם אני אתחיל, אז בעצם ממש אולי בכמה משפטים קצרים, שאחרי זה אנחנו נלך ונרחיב לגביהם, אז שיטת המשפט בישראל, או שיטת הממשל בישראל, עברה שינוי מאוד מאוד משמעותי. מדינת ישראל התנהלה בצורה מסוימת, ואחר כך זה השתנה. מבחינת יחסי הרשויות, מבחינת יחסי הממשל בין הרשויות השונות. ובעצם השלב אולי הראשון שפתח את בית המשפט ואפשר לשינויים המעמיקים לבוא אחריו, המהפכה המנהלית, המהפכה החוקתית וכו', היה באמת ביטול עילות הסף, עילות הסף של שדרשו בעבר שניתן להיכנס לבית המשפט, שאפשר לבוא לעתירה, לדיון ולבקש סעד מהשופטים, רק ביחס לסוג מסוים של עתירות. הדבר הזה השתנה בשנות ה-80.
בוא נעשה רגע, עשה לזה כמה שיותר ברור. אז זאת אומרת, אני מגיע ויש לי איזשהו נושא שאני רוצה שבית המשפט ייגע בו. אז זאת אומרת, יש דבר שנקרא דרישות סף, תנאי סף. מה זה אומר בכלל?
כן, אז בוא אולי באמת ננסה ללכת, נעשה איזה זום לטופ העניין הזה. כשמדברים עם אנשים שהם לא משפטנים, ברוך השם נותרו עוד כמה כאלה בארץ, אז כשמדברים איתם על בית המשפט, אז אנחנו חושבים על, יש לנו בראש תפיסה של מוסד, שצריך להבטיח שפועלים על פי חוק, ולכן מישהו שהוא עותר, או בן אדם שהוא יכול לגשת לבית המשפט, ולבוא עם טענה שמישהו פעל בניגוד לחוק. זה יכול להיות בסכסוך אזרחי בין שני אנשים שמגיע והוא מגיש עתירה והוא רוצה שבית המשפט יכריע את הדין בינו לבין מי שהוא מסובסך איתו. יכול להיות בתחום הפלילי שהמדינה הולכת לבית המשפט ותובעת מישהו בטענה שהוא, כן, שמאשימה מישהו בטענה שהוא הפר את החוק. ובתחום המשפט הציבורי, שזה התחום שאנחנו כרגע מתמקדים בו, שם מדובר על סיטואציה שבה מגיע בן אדם ועותר כלפי השלטונות בטענה שהם פועלים באופן לא חוקי. הוא לא רב עם מישהו, או הייתה תאונת דרכים, או שיש סכסוך בין שכנים, או איזשהו סכסוך כספי, או כל דבר אחר. לא, מגיע בן אדם וטוען שהמדינה פוגעת בו. ככה זה התחיל. המדינה פוגעת בו, אני יש לי זכויות מסוימות. ניקח את הדוגמאות, אני רוצה להוציא רישיון נשק. אני הולך, והפקיד במשרד הרישוי סולל ממני.
אומר, את לא עומד בתנאים, אתה לא הוכחת שאתה עובד ביישוב זקה.
כן, עכשיו אני בא ואומר, סליחה, אני צירפתי בדיוק מסמך כזה, אומרים לי לא מצטערים. אז זה, אלה העילות הקלאסיות שאני יכול לבוא כלפי השלטונות, ולומר, וללכת לבית המשפט, ולבקש ממנו שיעביר ביקורת שיפוטית על ההחלטות של הממשל.
ואפילו פורום קהלת בעד שאדם יוכל לבוא ולעתור כנגד פקיד הרישוי או כנגד המנהל בית ספר, זה לא תתאר לטיול שנתי.
אז פה זאת נקודה שחשוב מאוד להדגיש אותה. למדינת ישראל צריכה בית משפט חזק. אין, גם הרפורמה המשפטית של שר המשפטים כרגע היא בניגוד לטענות שמנסים לבטל את בית המשפט, זה לא נכון. יש לבית המשפט תפקיד מאוד חשוב, לא תפקיד להעביר ביקורת שיפוטית מנהלית על מעשים של שרים, של הממשלה, של הפקידות. יש לו תפקיד גם להעביר ביקורת שיפוטית חוקתית, והרפורמה אגב לראשונה קובעת את זה בצורה מפורשת. אבל גם כשבית המשפט אנחנו נותנים לו כוח בעצמאות, ואנחנו רוצים שהוא יפעל ויעביר ביקורת שיפוטית, רוצים שהוא יעשה את זה על סמך עילות מסוימות, ואנחנו רוצים שהוא יעשה את זה בתחומים מסוימים.
עילות מסוימות, ונגיד כל התחום הזה שנקרא עילת הסבירות, שהרבה מדברים עליה עכשיו, שזה דווקא כן קשור לרפורמה, שרוצים לתנתן את עילת הסבירות. אבל בשיחה הזאת אנחנו נדבר על תנאי הסף המסיימים.
נכון, ובאמת עילות הסף הם שלב מקדים לדיון המהותי בעתירה. בעבר הייתה תפיסה...
איך זה נראה כאילו? זאת אומרת, אני רוצה שוב להיזכר בתמיר של שנה א' משפטים. אני זוכר שאתה יודע, אתה עומד משפט חוקתי, לפת זה לדון השנייה, איך בכלל התהליך הזה נראה? אני מגיש מסמכים כנראה, שזה נקרא עתירה מינהלית לבית משפט, ומה היא כוללת? איך היא נפתחת? אני מרגיש שנעשה איתי אי צדק. מה החלקים של העתירה הזו בכלל, ומה החלקים של הדיון בעתירה?
אוקיי, אז באמת כשבן אדם מגיש עתירה, הוא צריך בעצם לשטוח את טענותיו לפני בית המשפט. ובית המשפט צריך בשלב ראשון להחליט האם הוא בכלל לוקח את העתירה ודן בה. עכשיו, במדינת ישראל, עד לשנות ה-80, בדומה למה שקיים עד היום בהרבה מדינות מתוקנות בעולם, לא כל אחד יכול לגשת לבית המשפט, כמו שפעם התבטק, השופט המנוח חשין, אמר, כן, האדם בבוקר קורא את העיתון, ואומר, קומו נעלי ציון, נלך לבית המשפט העליון. כן, הרגוע ראה משהו בעיתון שהוא לא אהב, אז הוא רץ לבית המשפט עם העיתון. עד היום יש לנו עתיבות כאלה.
אתה לומר שאתה לא צטט חשין מהקשרו, כי הוא קטט בדברים האלה בהקשר של הרחבת זכות העמידה.
כן, אז ככה היה בעבר. ולא כל עתירה בכלל עוברת את הסף, אלה היא לא סף, זאת אומרת, אתה צריך לקבל אישור מבית המשפט להיכנס לאולם עם העתירה שלו. עכשיו, מה גורם לבית המשפט לא להעניק לך את זכות הכניסה לדיון? אז יש סוג מסוים של עילות סף, של עילות סף, חוסר שיווי, חוסר ניקיון כפיים, כל מיני דברים שיכול להיות שאתה מגיש את העתירה, אתה לא מספר הכל, הגעת, פתאום נזכרת לבוא אחרי המון זמן, כל מיני דברים פרוצדורליים. אבל עילות הסף של השפיטות והעמידה הן עילות מהותיות. עילת הסף של עמידה אומרת שמי שיכול להיכנס לבית המשפט ולשטוף את טענותיו, זה רק מי שנפגע באופן אישי, ממשי וישיר, בעבר היה גם ייחודי, ממעשה שלטוני. רק אדם כזה יכול להיכנס לבית המשפט ולבקש מהשלטון לעזור לו. אז מי לא יכול? מי לא יכול? מי שרוצה לבוא לבית המשפט ופשוט כי משהו לא נראה לו. הוא לא נפגע מזה, הוא פשוט חושב שהמדינה צריכה להתנהל באופן אחר.
נגיד העמותה לזכויות האתיופים רוצה לעתור נגד זה שאין ייצוג מתאים של אתיופים בקרב דוקטורנטים לכלכלה. אז היא עותרת נגד אוניברסיטת תל אביב, שהיא גוף שמתוקצב על ידי המדינה, ואומרת, מדוע אין אתיופים בדוקטורנטים לכלכלה, כמו שיש מסיימת תואר ראשון, או אני לא יודע מה, משהו אחר. זה נגיד משהו שלא הייתה לזכות המידה, בעבר, נכון?
אז אנחנו...
עמותה ציבורית...
אז עוד רגע אנחנו נפרט, אבל כן, בעבר עצם העובדה שעמותה ציבורית מגישה עתירה, זה משהו שלא אמור לקרות. אם יש דוקטורה, הדיון יתחיל רק שיהיה לנו מישהו שיתן שהוא זה שנפגע. כן? העמותה יכולה לייצג אותו. עמותה יכולה לבחור, למצוא,
לבין אותו.
כן, היא מוח בו ולהוביל עתירה כזאת. אבל קודם כל צריך שבן אדם יהיה נפגע. אבל יש פה עוד שאלה מעבר לזה. גם אם יש בן אדם שנפגע, האם העובדה שעבר חוק מסוים בכנסת, שהוא קובע איזשהו כלל מסוים, ואני חושב שאני נפגע ממנו, האם זה מאפשר לי זכות לאתור?
אני אתן דוגמה.
כאן מגיעה הדרישה שהעתירה תהיה בעניין שהנפגע בעניין אישי וממשי וייחודי. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא כחלק מהכלל ולומר, אני לא אוהב את החוקים שעברו בכנסת.
ניתן רגע דוגמה, נגיד שהכנסת החליטה על חוק שנותן פחות תקציב לבעלי מוגבלויות בתחום של חינוך, או פחות תקציב לחינוך מיוחד, ויותר תקציב למחוננים ומצטיינים. ברור שיש פה הפתת מדיניות שמפלה במרכאות כפולות, זאת לא אפליה אסורה, שמפלה, מבחינה בין אנשי החינוך המיוחד ובין המחוננים, ויש פה מדיניות שמעדיפה יותר לתת כסף למחוננים. זה לא שההורים לא יכולים לבוא לקחת הילד שם לטיפול, או לעשות דברים כאלה ואחרים, והמדינה החליטה, הכנסת החליטה לתת יותר תקציב להם ופחות תקציב להם. כמו כל עוגה, אתה תסלק אותה, כל תקציב מחלק ונותן פחות לאל ויותר לאל. אם זכות העמידה היא לגמרי פרוצה, כמו שבמצב היום, ב-2023, לפני כל מיני תיקונים שאני מקבל לבכות שיקרו, זאת אומרת שיכולה לבוא איזושהי אגודה, יכולה לבוא איזשהו תלמיד, ולאור ונאמר, חבר'ה, אתם מפלים אותי כחינוך מיוחד, שנה שעבר קיבלתי יותר לתקציב, השנה אני מקבל פחות תקציב, ואז אתה תבוא ותגיד, אבל אין לך משהו ייחודי, זאת אומרת, אפלו את כל אוכלוסיית החינוך המיוחד, לא אותך, את משה כהן.
כן, אז אני באמת רוצה להשתמש בדוגמה שנתת עכשיו, בשביל להסביר בעצם מה קרה. מה קרה? כי זה לא עניין רק של האם זה אדם פרטי או עמותה. זה לא עניין רק של האם מדובר פה בהחלטה קונקרטית ביחס לאדם מסוים, כמו שדיברנו קודם, הפקיד שלי הוא לא נתן לי רישיון לאקדח. אני לא טוען נגד הכללים, נגד ההנחיות של איך, למי נוקנים ולפי לא, אלא ביחס לאיך שהכללים האלה הופעלו ביחס אליי. אני רוצה להסביר מה בעצם קרה כאן. מה שקרה כאן זה שכשבית המשפט פרץ או קבע את דלתותיו ופתח אותה בפני כל מי שרוצה שיבוא ועיתון, הוא עשה את זה כי הוא בעצם שינה את תפיסת התפקיד של מה התפקיד של בית המשפט. ואני רוצה שנתרומם רגע מעל הדיון בזכות העמידה והשביטות, שעוד שנייה נחזור אליו ונסביר בצורה יותר טובה מה הם בדיוק. אבל בעבר, אם בית המשפט היה גורם שמכריע בסכסוכים, הוא לא היה גורם שקובע מדיניות, הוא לא היה גורם שמעצב את ההסדרים במדינה. אבל בשלב מסוים, בשנות ה-80, בית המשפט שינה את תפיסת התפקיד שלו. ב-1977 כותב באותם ימים היועץ המשפטי לממשלה אהרן ברק, שמונה אחר כך לשיפוט, מאמר, שבו הוא מסביר שתפקידם של השופטים הוא לא להיות טכנאי משפט. הם לא באו רק להגיד לאנשים מה הדין במקרה X או במקרה Y. הם באו, וככה הוא מדבר על עצמו, בתור המשפטנים הם האדריכלים של השינוי החברתי. עכשיו, אם אתה רוצה להיות אדריכל של השינוי החברתי, המערכת המשפטית, כמו שהייתה בנויה באותם ימים, מגבילה אותך. למה היא מגבילה אותך? כי לכנסת אפשר להגיע עם כל נושא, לעלות על סדר היום, חבר כנסת יכול לעלות כל נושא על סדר היום, יכול להגיש הצעת חוק בכל נושא, והתקיים דיון על הצעת החוק הזאת, ותהיה הכרעה פוליטית האם לקדם את הנושא הזה, כן או לא. השופטים שלנו, שאנחנו מעניקים להם עצמאות מאוד גדולה, השופט מתמנה לכל החיים, אי אפשר להתערב, אגב גם בדבר הזה, בניגוד להשמצות, הרפורמה לא רוצה לשנות את זה, הרפורמה רוצה לשנות את שיטת המינוי, אבל היא מקפידה וחשוב מאוד לשמור על עצמאות השופטים. העצמאות של השופטים, מה הם עושים אחרי שהם ממונים? האם יש דרך להשפיע עליהם? האם אפשר להדיף אותם? הדברים האלה, הרפורמה לא רוצה לאפשר הדחה של שופטים או התערבות בשיקול הדעת שלהם.
אולי אפשר לבוא?
אני מאמין שלא, אבל לכן אני חושב. השופטים עצמאים, יש להם המון כוח, יש להם יכולת לפרש חוקים, אבל המגבלה העיקרית עליהם שהם לא בוחרים במה לדון. הם יכולים לדון רק במה שבא לפניהם, והם יכולים להפעיל את הסמכויות החזקות שלהם בשביל העניין של לשמור כמה מוסד הזה, קרי, הכרעה בסלסוכים, להציל השוק מיד עושקו, לעזור לאדם שנפגע מהתמרות של השלטונות. אבל כשבית המשפט רוצה להפוך להיות האדריכל של השינוי החברתי ולעצב את השינוי החברתי, הוא לא יכול לעשות את זה, הוא לא יכול לדון בכל נושא חשוב שעולה שנמצא כרגע על סדר היום הציבורי. מה יאפשר לו לעשות את זה? אם אני קובע כלל חדש שאומר שבית המשפט אפשר להביא כל עתירה, כל עותר, בכל נושא, כן? אין נושא שהוא לא שפיט. אין עותר, אין עמותה שלא יכולה לבוא לעתור. אז בעצם אני השתחררתי מהמגבלות שהיו על בית המשפט. ומרגע שהדבר הזה קורה, בית המשפט יכול לדון בכל דבר. עכשיו אני חושב שכדאי להקדיש כמה מילים גם לנושא של השפיטות.
אפשר להגיד, אם אני אתה עושה כמה זה במשפט, אז זכות העמידה זה מי וקאי והגיש עתירה, ושפיטות ובמה העתירה תעסוק.
נכון, מה יהיה הנושא של העתירה? אבל עדיין, זה עדיין לא עיסוק מהותי בשאלה אם העותר צודק או לא. זה עילת סף. זאת לא עילה שבוחנת האם העתירה מוצדק.
למי ומה?
לא רקת?
מה תהיה תוצאה?
כן. וכשאנחנו מדברים על השפיטות, אז בעבר, השאלה הייתה, האם יש קנה מידה משפטי להכריע בשאלה הזאת? האם יש לבית המשפט יתרון מוסדי להכריע בשאלות כאלה? ניתן דוגמה. כשמגיעה עתירה בשנות ה... כאשר רוצים לקונן יחסים דיפלומטיים עם גרמניה, הארץ סוערת, והנושא על סדר היום, אפילו זורקים, יש אלימות אפילו בכנסת, ואז הדבר הזה, מישהו מעולה ומגיש עתירה, אומר בית המשפט בעתירה נורא נורא קצרה, עם כל הכבוד לפנייה אליי.
הם קיבלו אותו או שהם דחו אותו?
הם דחו אותו על הסף.
אבל כתבו נימוקים.
הם דחו אותו על הסף בפסק דין קצר, שמסביר למה הם דוחים אותו על הסף, מדוע העתירה אינה שפיטה, ומסביר השופט בצורה מאוד קצרה ולקונית, שאין לו שום יתרון בהכרעה של השאלה הזאת. אין לו שום יתרון, אין קנה... ההכרעה בשאלה, האם מדינת ישראל תקונן נכסים דיפלומטיים עם גרמניה, נושא שנוי במחלוקת, לבית המשפט אין שום יתרון בהכרעת הנושא הזה. כאשר מגיע ארי ז'בוטינסקי, ובפעם הראשונה שמצבין אי אמון נגד בן גוריון, מגיש עתירה לבית המשפט, רוצה שבית המשפט יקבע שבן גוריון לא יוכל להקים מחדש ממשלה. אומר בית המשפט, אני לא מבין מה אתה רוצה ממני. זה אין לי שום יתרון בדבר הזה. השאלות, הסוגיות הפוליטיות האלה, הסוגיות הציבוריות האלה, הם לא מוכרעות אצלי. מי שצריך להכריע בהם, זה מי שיש לו לגיטימציה ציבורית ופוליטית. וזה, זאת השפיטות, ואם לסכם אותה בישראל, זה נקרא דוקטרינת השפיטות, בארצות הברית, הסוגיה פשוט מכונה, שאלת השאלה הפוליטית, דוקטרינת השאלה הפוליטית. אם מדובר בשאלה פוליטית, זה לא תפקידו של בית המשפט. תפקידו של בית המשפט הוא לבחון מה אומר החוק, ולא להכריע הכרעות ערכיות שהוא מעולם לא נבחר לשם כך, אין לו יתרון מוסדי להכריע בהן, וזה פשוט לא התפקיד שלו.
אפשר לומר שמרקס הרס את בית המשפט משתי כיוונים. דבר ראשון, כי הוא אמר הכל פוליטי, ולכן הכל פוליטי, אז בעצם אפשר לומר שבית המשפט לא יכול לדון שום דבר. ומצד שני, אם הכל פוליטי, אז גם כשבית המשפט מכריע בדברים משפטיים נטו וגם לא משפטיים נטו, אז ממילא זה פוליטי, ולכן אולי כדאי ממילא שהוא יפרוט את הגבולות ויתערב גם בדברים פוליטיים, וגם בדברים שממלכות כפולות אינן פוליטיים. ואנחנו רואים שבאמת התיאוריה של משפט כצדק חברתי, שזה תיאוריה ביקורתית של המשפט, היא מאוד מאוד אומרת על עולם המשפט, אתה בעצם פוליטי מהתחלה ועד הסוף, ובכך נותנת לו את המפתחות, לעסוק בכל הדברים שהם גם מאוד 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 פוליטיים, שהם פר אקסלנס, בניגוד לדוקטרינת השפיטות.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים, שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי. 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר להתראות.
כן, אז אתה צודק מאוד שיש קשרים בין המון דוקטרינות שבאותם שנים, בשנות ה-80 ואחר כך בשנות ה-90, הן כולם משתנבות אחת בשנייה. בשנות ה-50, בשנות ה-60, אומרים השופטים, יש שאלות, אין לנו קנה מידה משפטי להכריע בהן. אומר השופט ברק, אני לא מצליח להבין. מה זאת אומרת שאין קנה מידה משפטי להכריע בהן? אני יכול לבחון כל שאלה בראי של סבירות, של מידתיות. באותם שנים, מי שמתנגד בתקפות לכיוונים האלה, זה היה משנה נשיא בית המשפט העליון דאז, שופט מנחם אלון, שפשוט מתנגד לכל הרטוריקה הזאת. אומר, מה זאת אומרת? יש דברים שהם לא משפטיים.
תן לנו איזה פסק דין אחד שאפשר אולי לקרוא בוויכוח הזה בין אלון לבין ברק, שאפשר להביא ממנו. אני אגיד לך למה אני כל כך מבקש ממשפטנים שיתנו פסקי דין, כי באמת לקרוא את המפקר שלך בדבר טוב ויפה, ולבנתי ממנו הרבה מאוד, ולאן נמצא לי הרבה חומר בראש, אבל אני חייב לומר שכשאני הייתי תלמיד משפטים בשנה א', ב', ג', וישבו לידי סטודנטים שבאו משמאל, שבאו מבתים ככה של מחנה השמאל מרכב, אני חושב שהם הכי השתכנעו שבית המשפט בעצם עוסק בפוליטיקה פר אקסלנס, מקריאת פסקי הדין. זאת אומרת, כולם השתכנעו בסופו של דבר שבית המשפט העליון פרט את גבולותיו בצורה חריגה, דווקא בגלל קריאת פסקי הדין לעומק, כחלק מלימודי המשפטים. יש איזה פסק דין כזה?
אז אני, ספציפית לגבי הוויכוח בין אילון וברק, אני חושב שפסק דין ג'רז'בסקי, זה פסק דין שכדאי לעיין בו. מעבר לזה, כולם מוזמנים לעיין בחוברת, בניירות העמדה ובמחקרים שיצאו, הם נמצאים באתר האינטרנט של קור קהלת.
כן, ויש גם שאפשר,
ואפשר להוריד אותם, והם מלאים בהפניות והערות שוליים לפסקי דין. אבל זה ככה נקודתי, כי הזכרת לי את אילון, אז אמרתי פסק דין ג'רז'בסקי. אבל אני חושב שפסק הדין שמדגים יותר מכל את הפריצה ואת השינוי הכיוון, והוא עושה את זה במקביל, גם עם השפיטות, גם עם העמידה וגם עם הסבירות, זה פסק דין רסלר. פסק דין רסלר,
איזה מהם? כשעברתי בבית המשפט העליון, אמרתי, יש פה חדר צדדי ברוב שהוא מגישה כאן.
אז פסק דין רסלר, שזה פסק דין שעוסק בגיוס בחורי הישיבות, סוגיה שנמצאתי...
מה נשנה?
עד היום.
כמה?
אני מדבר על הפסק דין משנת 86, מפסק הדין שניתן בשנת 86, ומה שאת אומר הוא מאוד נכון. בעצם זאת לא הייתה הפעם הראשונה שהוגשו עתירות בשאלה, האם שר הביטחון יכול לפתור בחורי ישיבות חרדים מגיוס לצה"ל. ומכיוון שזאת לא הפעם הראשונה, אנחנו יכולים לראות את השינוי. בשנות ה-70, כשמוגשת עתירה כזאת, פסק דין בקר, מגיע יותר, אומר לבית המשפט, אני קצין מילואים, ואני משרת במילואים יותר, מכיוון ש שר הביטחון פותר את בחורי הישיבות מגיוס. מה הוא בעצם מנסה לומר? הוא מנסה לומר, יש לי זכות עמידה, מגיע לי מעמד. אני קצין מילואים, ואני משרת יותר. אני נפגע באופן אישי, ממשי וישיר.
ויחודי גם.
כן, זאת הטענה, זה מה שהוא מנסה לומר. בשנות ה-70, מה שקורה כשהוא מגיע לבית המשפט, שבית המשפט אומר לו, בכל הכבוד, אין לך, השאלה לא שפיטה. מדובר פה בשאלה פוליטית החלוטין, הסמכות של שר הביטחון לפתור אותן, הוא עושה את זה על סמך החוק שמעניק לו סמכות לקבוע מי ישרת ומי יתגייס. וחוץ מזה, אין לך זכות עמידה. למה אין לך זכות עמידה? אומר בית המשפט, זה עתירה כללית. זה יכול להיות. השופטים אומרים לו, קודם כל, בכלל לא הצלחת להוכיח לנו שאתה משרת יותר. אבל אפילו אם היית מוכיח לנו את זה, אומרים שם השופטים, אפילו אם היית מוכיח את הנקודה הזאת, עדיין אין לך זכות עמידה, כי זאת לא פגיעה קונקרטית, זאת לא פגיעה ישירה בך, והיא לא ממשית והיא לא ייחודית. וזה קורה בשנת ה-70. בשנת 86, כשרסלר חוזר עם העתירה הזאת אחרי עוד כמה גלגולים שהיו באמצע, פתאום זה משתנה. פתאום יושבים שם השופטים, אם אני לא טועה, יושב שם השופט ברק, יושב שם השופט שמגר, הנשיא דאז, יושבת שם השופטת בן פורת, ופתאום זה משתנה. וזה משתנה בהמון המון כיוונים, אז בואו נדבר קצת על הפסק דין הזה.
דרך כלל, הדבר הזה הוא כמובן הכי רלוונטי היום, כי אפשר להגיד שהתומכים הכי גדולים ברפורמה המשפטית, אלה לא תנות הדתית שהוציאו מצע מסודר, זה לא הליכוד שמובלים על ידי לוין לרפורמה הזאת, אלא החרדים, שאומרים, מאז שנת 86, ממשיכים להתעזב לנו כל הזמן לספורט של גיוס בני ישיבות, הדבר שהוא הכי חשוב לנו בעולם. ואנחנו לא מוכנים להיות בשום קונית, יש לנו עבירה, תתקף התגברות בגלל הדבר הזה.
זה בהחלט סוגיה,
זאת
בהחלט סוגיה שאנחנו רואים שהיא עדיין איתנו מאותם שנים, ואולי נגיד על זה עוד מילה אחר כך, אבל מה שקורה בפסק דין רסלר, זה שמגיע השופט ברק, ואומר, תשמעו, אני בכלל, אתם יודעים מה, שכנעת אותי שאתה נפגע באופן אישי ממשי וישיר, אבל אומר השופט ברק, גם אם לא היית, בוא נפסיק לנו משחק הזה, מה קרה עד אותם שנים? עד אותם שנים,
אני מת על המשחקים על השופט ברק. שכאילו, תראה, אני יכול לתקוף את הסוגיה בשני צדדים. כף שם שנמת הפילי, אני מסודר. הוא כזה חכם וכזה מתוקם, זה...
כן, אז עד אותם שנים, מה שהיה זה ששופטים היו מותחים את זה, כי אין באמת הבחנה חד משמעית. אני דיב, האם זה אישי, האם זה ממשי, האם זה ישיר. אז אפשר למתוח את זה בעתירות שהגיעו לפני, היו שופטים שאמרו, אני יכול להכיר בזה כפגיעה אישית, באיזה מקרה כן, באיזה מקרה לא, והגמישו את הקריטריונים האלה. אומר השופט ברק ברספר, אתם יודעים מה? גם אם זה לא היה. אני מוכן להכיר גם בעותר ציבורי. אני מוכן להכיר גם בביזוס שבכלל לא נפגע. אז זה הוא עשה לגבי דוקטרינת המעמד. במקביל, אומר השופט ברק, ביחס לדוקטרינת השפיטות, אומר, תראו, האם העובדה שמדובר פה בשאלה פוליטית מובהקת, בסמכויות שר הביטחון, בשאלה את מי יגייסו ומי לא, האם הדבר הזה מייצר חלל, מייצר איזשהו חור שחור, שאני לא יכול להיכנס ולחוות את דעתי עליו? מה פתאום? אומר השופט ברק, אני יכול לדון בכל סוגיה, מכיוון שכל העולם הוא משפט. אין חללים. אין חללים שהם לא משפטיים. ביחס לנקודה הזאת,
כאילו, מה זאת אומרת? אין סוגיה שהיא לא משפטית. הרי אנחנו מכירים תחום המשפט, כמו שאמרת בתחילת השיחה הזאת, האם נעבר חוק או האם לא נעבר חוק? האם הפרו את החוק או לא הפרו אותו? זאת אומרת, אם החוק אומר ששר הביטחון רשאי לפתור, אז אוקיי, שר הביטחון רשאי, והוא פתר. אז מה פה סוגיה משפטית?
אז השאלה שלך מחייבת אותנו לחזור לעוד משהו שקרה בשנות ה-80, בשנת 82, בפסק דין, כן. בפסק דין, בדפי זהב ובפסקי דין נוספים, שהשופט ברק גם יצר את עילת הסבירות, ולכן הוא טועם, אין דבר כזה סוגיה שאין קנה מידה משפטי להכריע מה. לכל סוגיה, השאלה היא איך שר הביטחון מפעיל את הסמכות שלו, האם הוא הפעיל אותה באופן סביר או לא, זאת שאלה משפטית לשיטתו. ובדיוק מהסיבה הזאת, השופטים לנדוי או השופט אלון, הם אומרים, סליחה, מה זה המשחקים האלה? אנחנו לא מוכנים, אנחנו נגד הסבירות, ואנחנו גם כן נגד האופן שבו הסבירות הופכת כל שאלה לשאלה משפטית. אבל ברק לא רק אמר אין שפיטות. ברק אמר, והוא עשה את זה מכיוון שהיה לו ויכוח עם השופט שמגר, אמר, אני מבחין בשני מונחים של שפיטות.
ודוקטרין שהוא ממציא. בעצם הוא אומר, אין סוגיה שהיא לא שפיטה, כאמור, מלא כל הארץ משפט. השאלה היא, באיזה סוגיות, ואני אומר לשוב בשפה הכי פשוטה והכי עממית, באיזה סוגיות כדאי לי להתערב, באופן שלא יפגע בבית המשפט העליון, ושלא יפגע בנקרא לזה אמון הציבור.
נגיד את זה, שהוא כזה. נגיד את זה, מתי כדאי, או מתי עדיף לא להגזים. בסדר?
כן.
בעצם אומר,
רק שזה, זאת אומרת, פישטנו לעונת המילין, הוא קורא לזה שפיטות מוסדית ושפיטות נורמטיבית, הוא אומר, הכל שפיט נורמטיבית, כלומר, ניתן להפעיל את...
זאת אומרת, אנליטית ומשפטית, בעצם אני יכול להתערב
בכל
תומיה, אבל מבחינה מוסדית, לא בטוח שזה כדאי. אם אני אקדיש את השיער, עוד עלול להיות יום אחד שר משפטים, שבעצם ינסה לשנות את שיטת מינוי השופטים, ולעשות רפורמה במערכת המשפט.
ואז באמת, אני חייב לומר, מיד על הלב, ככה מלמדים את זה בקורס המשפט החוקתי. זה ממש אותו דבר. זה לא שאנחנו באים פה, אנחנו בענייני פורום קהלת, ודוקפים איזשהו כיוון מאוד מאוד קיצוני. לא. ככה מלמדים.
לא מלמדים לקרוא את פסק דין רסלר, שם התחלנו, ולראות איך השופט ברק מציג את זה. אבל, השופט שמגר, פה הייתה לו ביקורת אחרת על השופט ברק. בניגוד לאלון ולנדו, שהם בכלל לא אהבו את השפיטות ולא אהבו את הסבירות, השופט שמגר היה מוכן ללכת צעד עם השופט ברק ולקבל את ההבחנה בין שפיטות נורמטיבית למוסדית. מבחינתו כן, הכל שפיט נורמטיבית. ההבדל בינו לבין ברק היה ביחס לשאלת השפיטות המוסדית. השופט שמגר אמר, אם בית המשפט ימצא את עצמו מתערב בכל החלטה, אמר לפתוח את סכר דגניה, האם לקנות מטוסים? אני אוסיף במילים שלי, האם למגן בתי ספר בסדרות?
לא.
זה לא, כן, אבל איזה, איך צהל זה, או במילים של שמגר, האם המפקד בשדה הקרב צריך לפנות שמאלה או ימינה, דברים שגם אותם היו לנו כבר לצערנו בבית המשפט. כל השאלות האלה, אומר השופט שמגר, אלה סוגיות שהן לא שפיטות מבחינה מוסדית, וזה לא דבר, מבחינתו זה דבר לכתחילה, שיש סוגיות שבית המשפט לא צריך להיכנס אליהן. איך אני יודע מתי כן ומתי לא, אומר השופט שמגר, אומר, בוא נהיה, הוא ממציא מבחן, הוא קורא לו מבחן האופי הדומיננטי של העתירה. ואנחנו, אז נכון שזה מבחן שיפוטי, שבסופו של דבר מי שיפעיל אותו הוא השופט, אבל מה שצריך לשים לב אליו זה המנגינה. השופט שמגר בעד שימור ושימוש בחוסר שפיטות מוסדית. לעומתו, השופט ברק עושה את זה מחוסר ברירה. וההבדל ביניהם הוא שהשופט ברק באמת באמת הוא שואף לצמצם את זה למינימום, מעדיף שזה לא יהיה, הוא אומר, אני לפעמים מה לעשות, יש מגבלות פוליטיות, ולכן עדיף להיות חכם ולא צודק. השופט שמגר אומר, לא, זה צודק. לא רק שהוא אומר שזה צודק, הוא מסביר שאם בית המשפט ימצא את עצמו באמת מתערב בכל דבר, בסופו של דבר הוא יערוס את הפרדת הרשויות, הוא יערוס את השלטון במדינה, ופשוט אי אפשר להתנהל ככה. אין לו לגיטימציה לזה, אין לו אחריות על ההכרעות שהוא מקבל, הוא לא מומחה לכל תחום ולכל עניין, ופשוט אי אפשר לנהל ככה מדינה. וזה הבדל שהוא חשוב. אז אם אני ככה אנסה לסתכם את הדבר הזה...
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית, יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
בפרפרזה על מאמר שאתה כתבת עם פרופסור יונתן גבעתי, ועליו גם היה פודקאסט בעל המשמעות, זה בעצם הוא גם יפגע באמון הציבור בבית המשפט העליון. אם בית המשפט העליון יתערב גם מאיפה צריך להגיע, אם אני צריך לתוך את סכר דגניה, אז מעוף שיתערב בהמון המון מקרים, הוא יפגע באמון המוסדי בבית המשפט העליון, ואז גם לשיטת ברק וגם לשיטת שמגר, אנחנו לא רוצים דבר כזה.
נכון, בהחלט. אבל כשאנחנו מדברים על האמון, יש פה איזושהי נקודה שאני אזכיר, אם כבר הזכרת את המאמר שאני כתבתי עם פרופסור גבעתי, שדיבר על המאמר, אם אנחנו מזכירים את האמון, אז השינויים האלה שאנחנו מדברים עליהם בעילת השחיתות, העמידה, הסבירות, קרו בשנות ה-80. המחקר הראשון, האמפירי, שבחן את אמון הציבור במערכת בתי המשפט בישראל, נערך בשנת 1991 על ידי שורה של חוקרים, פרופסור גד ברזילאי, יופמן, יער, 3 חוקרים. והם מפרסמים את התוצאות של המחקר ב-91 בעצם אחרי עשור של המהפכה המנהלית, שבית המשפט ביטל את הזכות העמידה, ביטל את הצורך בשפיטות, סבירות, אימץ את הפרשנות התכליתית. אחרי כל הדברים האלה הם מגלים שהאמון בבית המשפט מאוד גבוה. בניגוד לעזרות של למדוי שבאותם שנים כבר הזיר את ברק. כותבים החוקרים המלומדים במחקר שלהם, מסקנה לבית המשפט, קדימה, אתה יכול להמשיך להסתער ולשנות את החברה בישראל, כולם מאחוריך, גיבוי ציבורי. יש גיבוי ציבורי. אחוזי האמון מאוד מאוד גבוהים, מעל 90%.
וואו.
ואין שום בעיה. קדימה, הסתער, תמשיכו. אתם יכולים להמשיך עם האקטיביזם ולא יקרה שום דבר. אנחנו רואים כמה שנים אחר כך, מיד אחרי זה יש את המהפכה החוקתית, ותוך כמה שנים אמון הציבור פשוט קורס, וזה מה שראינו שם במאמר, ואנחנו רואים שהייתה לזה השפעה, אבל לפעמים ההשפעה, אני לוקח לה קצת זמן עד שאנשים מבינים מה בדיוק קורה, וזה תהליך שבפני עצמו הוא מעניין. בסופו של דבר כן, זה הביא לקריסה באמון הציבור, ואולי בסופו של דבר זה גם זרה את הזרעים שהובילו לצורך ברפורמות שנערכו באותם שנים. אבל אם אני חוזר חזרה, אז ניסיתי לייצר בעצם מה היו העמדות. היה לנו את העמדה של ברק, שבעצם אומר מלא כל הארץ משפט, מבחינה עקרונית או נורמטיבית בשפה שלו, אני יכול להתערב בכל דבר. כן, אולי בקצה יש מקרים שמוסדית, עדיף לי לא להיכנס אליהם, אבל אני אעשה את זה רק אם ממש, ממש לא תהיה ברירה, ואם אני ארגיש את החרב מונפת מעל המודדת, זה חוסר השפיות המוסדית.
כיתת היורים.
כן. לעומת זאת, השופט שמגר רואה בחוסר השפיות המוסדית, עניין עקרוני חשוב, בשיטת הממשל הישראלית, הוא אומר, בלי זה, תקרוס תפרדת הרשויות. כשמעבר לשופט שמגר נמצאים שופטים כמו לנדוי, או כמו אלון, שאומרים, הדבר הזה בכלל הוא מתחיל. אני לא מופן לקבל בכלל את ההבחנה הזאת של שפיטות נורמטיבית ושפיטות מוסדית. צריך לחזור לעקרונות. יש דברים שאין כנה מידה משפטי להכריע בהם. אני חולק על הגישה לגבי סבירות, וככה אני אשמור על הפרדת הרשויות. עכשיו צריך לשים לב לעוד משהו. בעצם אצל כל השופטים האלה, כולם יכול להיות שחלקם קיבלו רכיבים מסוימים מהתיאוריות של ברק, אבל עדיין הם שמרו על רכיב אחר שאפשר לייצר איזשהו איזון. אבל אוקיי, אם נאמר את זה ככה, זה השופט שמגר, השופט שמגר היה בעד פריצת זכות העמידה והרחבתה. והוא היה בעד אימוץ הסבירות, אבל הוא היה בעד שימוש בשפיטות כמנגנון מהזה. הוא חשב שצריך לעשות שימוש רב בשפיטות. השופט לנדוי התנגד לסבירות, הוא יצר את אחד החריגים בזכות העמידה שלימים השופט ברק הרחיב אותו גם, כן, אבל השופט לנדוי היה מהשופטים שהרחיבו את, בעבר לא הייתה עמידה בכלל כאשר מדובר בשאלות, או לא הייתה שפיטות בכלל, כאשר מדובר בשאלות מדיניות, ביטחוניות, ואנחנו רואים את זה בפסיקות שלו לגבי התיישבות ביהודה ושומרון. לא, אני מדבר על לנדה.
לכן, תמיד הממשלות אמרו, לא, אלון מורה זה צורף ביטחוני.
כן.
וכל מיני דברים כאלה, ואז בית המשפט אמר, תקראו להגיד צורף ביטחוני, צורף ביטחוני, צורף ביטחוני, תגידו משהו אחר, אנחנו לא מוכנים לקבל כל פעם את האמירה, זה צורף ביטחוני, ואז זה לא שפי.
כן, אבל
יש שום אמבירות.
אבל מעבר לזה, מה שקרה שם, זה שבתחילה, השופט לנדו היה מוכן לקבל צורף ביטחוני, ולקבוע שהעתירה אינה שפיטה, גם אם זה היה על קרקע פרטית של בן אדם שגר בשטח. זה יכול להיות בדואים בפתחת רפיח, הייתה כזאת עתירה, זה יכול להיות באזור בית אל או באזור אלון מורן. בשלב מסוים השופט לנדו אומר, תראו, כשיש פה פגיעה בזכויות קניין, הפגיעה בזכויות הקניין תאפשר את כניסת העתירה לבית המשפט ואת הדיון, גם אם מדובר בצורך ביטחון.
והם מנציעים את זה, זאת אומרת, וכל מיני תקדינים מחייבים, או שהם מביאים את זה למסורות פסיקה מחול או מ...
אז אתה שואל שאלה מצוינת,
כי... גם הדוקטרינה של זכות העמידה כמעט בלתי מוגבלת שברק המציא, וגם השפיטות הנורמטיבית כמו שפיטות מוסדית, זה דברים שבסוף, במקרה הטוב, נכתבו באיזה מאמר אקדמי של אותו שופט בעצמו.
אז אני עוד שני
אקדור, מה שאתה מרגיד? אתה אומר את זה, וואו, השופט ממציא, הביא דוקטרינה, בתוך פסק דין, כאילו משהו הכי מבוסף בעולם, והכי, אתה יודע, בנו לתלפיות, כותב את ה-30-40 עמודים, ממש כמו מאמר אקדמי. ובמקרה הטוב, יש לו איזה מאמר אקדמי שהוא כתב, ונמכור את המתים בבקטם מת.
אז אתה עולה על נקודה מצוינת, ואני עוד שנייה, גבה, אני רק רוצה לסגור את מה שהתחלתי, וזה, אמרתי שכל אחד מהשופטים, הוא אולי היה עם ברק בנקודות מסוימות, אבל עם נקודות אחרות. אז השופט לנדו פיתח חריג שאומר, שעתירות שפוגעות בזכויות יהיו שפיטות, אבל הוא היה נגד סבירות, והוא היה נגד פריצת זכות העמידה, וביטול עילת השפיטות, כשלא מדובר בפגיעה בזכויות. השופט שמגר היה בעד פתיחת זכות העמידה, בעד הרחבת הזכויות, אבל בעד שימוש רב בשפיטות. השופט אלון היה נגד שימוש בסבירות, אבל כן רצה להרחיב את זכות העמידה. השופט ברק עושה את הכל ביחד. הוא גם פורץ את העמידה, הוא גם פורץ את השפיטות, הוא גם במקביל מרחיב את הסבירות, מאמץ כללי פרשנות תכליתית שמאפשרות לו לעשות בחוק כבתוך שלו מה שהוא רוצה. וכל הדברים האלה קוראים ביחד עם הרחבה ותפיסה של זכויות בלתי נגמרת, כן? כשלנדה מדבר על זכויות, הוא מדבר על זכויות מאוד גרעין של זכויות, לא על המובן הרחב שברק מפתח מאוחר יותר. וככה בעצם נותרנו, אחרי כל התהליך הזה, בשיטה שבה אין כבר מה שמאזן, ובית המשפט הפך באמת מבית משפט שמחיה בסכסוכים, לבית משפט שמקדם מדיניות. עכשיו למה שאמרת. אתה צודק מאוד, אבל...
רגע, אבל בוא נזכיר את השאלה, שפים קלים טוב כדי... אז אנחנו בעצם שואלים את השאלה, אוקיי, בית המשפט העליון ברור שמותר לו לבצע תקדימים מחייבים, ולפתור תקדימים מחייבים, ולפתח את דוקטרינות במקרים שיש לה קונה או משהו כזה. אבל למי שקורא פסקי דין, זה נשמע ונראה כל כך כל כך מוזר וחריג, אכן על ידי הציבור, זה עוד מתקבל טוב על ידי עיתונאי המשפט ודברים כאלה, כי לציבור משום מה אכפת רק מהשורה התחתונה. שנייה, הורו לפנות את ההתנחלות או לא לפנות את ההתנחלות? נתנו לצהל אישור לנהלת כחבש, לא נתנו אישור. פחות מתעסק במה הדוקטרינה של תנאי הסף שאפשרו בכלל יותר להניש את העתירה, זה לא מעניין אף אחד.
כן, אז צריך פה לומר ששיטת המשפט, יש שתי שיטות משפחות משפט בעולם. יש את שיטת המשפט הקונטיננטלית, האירופאית.
לא אנחנו.
שבשיטה הזאת, בית משפט יש הרבה פחות כוח לתקדים מחייב, לבית משפט יש הרבה פחות, אין לו כוח יוצר, הוא אמור ליישם בצורה הרבה יותר דווקנית כללים שנקבעים בחוק. בשיטת המשפט הזאת, אפשר לדבר על גרמניה לדוגמה, בגרמניה אין דבר כזה יותר ציבורי, ובית המשפט יכול לדון רק בנושאים שהחוק מגדיר אותם בצורה מאוד ברורה. זכות העמידה שם מוגדרת בחוק. לעומת זאת, בשיטת המשפט המקובל, שזה שיטות משפט שהתפתחו משיטת המשפט הבריטי, יש לבית המשפט כוח יוצר יותר גדול, ויש דברים שבית המשפט מפתח בדין. במדינת המשפט המקובל, שמשם הגענו, שם התפתחה זכות העמידה, שם התפתח עילת הסף של השפיטות, עילות הסף כולן הם עניין שהתפתח בפסיקה. בעצם לא כתוב בשום חוק שיש דבר כזה, או שאין דבר כזה. לכן השופטים יכלו לשנות את זה. הם תמיד אמרו, זאת דוקטרינה שיפוטית. בשום מקום לא כתוב שיש דבר כזה, ואנחנו יכולים לשנות את זה. לכן, הפתרון הוא בראש ובראשונה שהמחוקק יגדיר בחוק, כן? יגדיר בחוק מה מותר ומה אסור, וזה דבר שצריך לקרות.
אבל פה אתה מדבר כבר על הפתרון.
אבל מכיוון שזאת הייתה התפיסה של השופטים, אומרים השופטים, זו דוקטרינה שיפוטית, מי שאחראים עליה הם אנחנו, אנחנו יכולים לעצב אותה. עכשיו, מה שצריך לדעת, שבשיטת המשפט המקובל, הדבר הזה נכון, אבל המחוקק תמיד שמורה לגיטימציה,
קוראות המילה האחרונה,
שמורה לגיטימציה לבוא ולעצב בחוק משהו אחר. לצערנו, אנחנו חיים היום במדינה, שחוק עוקף בגץ הפך להיות כינוי גנאי, ובעצם מנסים למנוע את הלגיטימציה של המחוקק, לבוא ולתקן ומה יהיה החוק במקרים שבהם לדעתו השופטים מובילים לפתרון שהוא לא הפתרון המיטבי מבחינת המחוקק.
אבל מכיוון אתה מפסיק את הדברים ככה, ובאמת הם כאלה ודוקטרינה שיפוטית, נשאלת השאלות, למה רק אנחנו נהיינו מדינה כזאת שגית מוזרה, שמנגדת או מבטלת את כל הכללים המקובלים של המשפט המקובל, את כל הדוקטרינות השיפוטיות? הרי אם כמעט כל מוסד או כל מוסד אנושי מעוניין לקבל יותר כוח, יותר השפעה, למה רק בישראל השופטים פרצו את הגבולות, ואילו בבריטניה שזה אותה דוקטרינה מבחינה שיפוטית, שהם יכולים הרי בפסקי דין שלהם להקם את המילים ולפיח את זה בצורה כזאת ובצורה אחרת, למה לא נפרצו גבולות העמידה? למה בבית משפט העליון בארצות הברית עדיין דוחים 90% מהעתירות או 95% או 99% מהעתירות על הסף בגלל תנאי סף כמו זכות עמידה ושקיטות? איך זה שבמקומות אחרים עדיין שומרים על הכללים? מה, יותר מנומסים, מחזיקים את הדלת, אז הם גם שומרים על כללים אחרים?
אז נאמר, קודם כל, התופעות של הרחבת העמידה והשפיטות הן לא ייחודיות רק לישראל. אבל יש הבדל גדול בין הרחבה לבין פריצה מוחלטת, או במילים אחרות, אם הזכרתי קודם שהיו במהלך השנים, היה אפשר קצת להגמיש חלק מתנאי הסף, ובית המשפט בישראל פשוט שבר את הדלת. כבר אין דלת, כבר אין סף. ומי שרוצה יכול להיכנס. אבל המגמה היא, אנחנו כן יכולים לראות, ויש מחקר משווה גם שנמצא בשתי ניירות העמדה שפרסמנו, אנחנו יכולים לראות שיש כיוונים כאלה. אבל למרות הכיוונים, ההבדל הוא שמיים וארץ. ההבדל שמיים וארץ גם ביחס לשפיטות, גם ביחס לעמידה, ובוודאי, בוודאי כשאנחנו מסתכלים על כל הצבר שהזכרתי קודם, גם הסבירות וגם כל הדברים האלה ביחד, המצב פה הוא חריג מאוד. ואני חושב שהחלק החריג ביותר הוא ש... אין לנו פה שום איזון. אני אקח לדוגמה, הזכרת את ארצות הברית. בארצות הברית יש פסק דין מאוד מאוד מפורסם, מרבורי ורד מדיסון, פסק הדין שבו החליטו השופטים שהם הערכאה שיכולה להעביר ביקורת שיפוטית. זאת אומרת, הייתה חוקה אמריקאית עוד לפני הפסק דין הזה, אבל לא היה ברור תפקידו של מי לאכוף את החוקה. ובפסק הדין הזה בית המשפט בעצם מסביר שיש לו את הסמכות לפסול חקיקה כשהיא סותרת את החוקה. בניגוד לניסיונות, זה לא כמו פסק דין בנק המזרחי, כי פסק דין, כי בארצות הברית הייתה חוקה. פה פסק הדין קבע שיש חוקה, וגם קבע שהשופטים האלה שיקבעו האם היא הופרה או לא, וגם עוד הלך אחרי זה וכתב את החוקה ועושים דברים פנינה. אבל בכל אופן
השוויון, למרות שבדיונים על הצעת החוק זה לא היה.
כן, אבל פסק דין מרבורי ורס מנדיסון עושה עוד משהו שהציבור פחות מכיר. לא רק שהוא מחליט שלבית המשפט יש סמכות לקבוע שחוק הפר את החוקה, אלא הוא גם הפסק דין שבו נקבע דוקטרינת השאלה הפוליטית, דוקטרינת השפיטות. אוקיי, זה קורה ביחד, וזה לא קורה במקרה. אומר בית המשפט, אני אולי יכול להעביר ביקורת שיפוטית, אבל יש תחומים שאני לא יכול להיכנס אליהם, שהם לא התחום שלי. זאת אומרת, נוצר שם איזשהו איזון, אפילו מצד השופטים. במהלך השנים הדבר הזה הולך ומשתנה, אמרתי, זה מתגמש, אבל למרות שזה מתגמש, יש בארצות הברית היום דוקטרינת שפיטות ברורה. יש המון שאלות שלא יגיעו לבית המשפט, שאלות בנושאי חוץ, שאלות... אז שוב, עם כל הרעיון הזה שיש הגמשה, עדיין יש שמירה על גבולות, ואין מדינה שהגיעה למצב כמו בישראל, שכל עותר ציבורי, בכל נושא, יכול לבוא לבית המשפט. מה הסיבה לזה? אני חושב, אני יכול לדבר על מה שאמר נשיא בית המשפט העליון לשעבר לנדוי. והוא בשנות ה-80 ובשנות ה-90, הוא חזר פעם אחרי פעם על זה, שאנחנו צריכים לתבוע מהמחוקקים שלנו להידרש לסוגיות האלה. עכשיו, אנחנו רואים מה קורה היום כשמנסים להידרש לסוגיות האלה, רואים שזה לא פשוט, אנחנו יודעים שבעבר היו המון ניסיונות לטפל בדברים האלה, וכן כשדניאל פרידמן היה שר המשפטים, הוא ניסה לטפל בדברים כאלה, כשיעקב נאמן היה שר המשפטים, ניסה לטפל בדברים כאלה, ועד היום הדבר הזה לא צלח.
אוקיי, אבל בשלב הזה, לפני שמגיע לפתרונות המדיניות, אני אשמח לשאול אותך, בעצם, איזה תיקים הגיעו לפני שפטי היום בסוגת שפיטות שלא היו מגיעים פעם? וחוץ מזה, על פניו נראה שגיוס חרדים זו סוגיה כל כך חשובה ומשמעותית, שהיינו רוצים שאיזשהו גוף ידע לעשות על הביקורת, ביקורת שיפוטית, ביקורת כזאת או אחרת, כי בסופו של דבר ההסדרים בכנסת, ההסדרים הפוליטיים, כאלה ואחרים, נותנים כוח הרבה יותר גדול מהחלקם באוכלוסייה למשלגות הקטנות, הבינוניות, במיוחד לקבוצות אינטרס כמו החרדים, שיש להם 2-3 סוגיות שמאוד מעניינות אותן, ובשאר הסוגיות הם יכולים להתפשר ולשבת בכל קואליציה.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
כן, אז מעט שאנחנו מדברים על דופרנד השפיפור, השאלה היא מי מקבל הכרעות בנושאי מדיניות ושאלות פוליטיות. אז זה מתחלק לכמה סוגים של שאלה. יש לנו שאלות שהן בתחומי ביטחון, בתחומי חוץ. דיברתי קודם, נתנו דוגמה לכינון יחסים דיפלומטיים עם גרמניה. זה יכול להיות שאלה, מי יכול להגיש עתירות? האם שגרירים זרים יכולים להגיש עתירה בשביל לקבוע את מדיניות החוץ של ישראל? זה דבר שלצערנו קרה במדינת ישראל. כששגריר אוקראינה הגיש עתירה לבית המשפט העליון בשביל לשנות את מדיניות החוץ של המדינה. אז מדיניות חוץ, מדיניות ביטחון, איך הצבא פועל בכל מיני מבצעים צבאיים. הדברים האלה לא יעלה על הדעת ברוב מדינות העולם, שמישהו בכלל יכול לגשת עם זה לבית המשפט, בטח ובטח שזה לא יכול לקרות, תוך כדי לחימה כמו שכבר קרה במדינת ישראל. אז הנושאים האלה, נושאים שההשראה בהם, עניין פוליטי לחלוטין, נתן לנו דוגמה של הגיוס קרדיר. יש דוגמאות אחרות, האם לפתוח את שידורי הטלוויזיה, שתשודר טלוויזיה בשבת, כן או לא, סוגיות כאלה. האם בית המשפט מחזיק באיזשהו יתרון מוסדי להכריע בדבר?
כן,
ומונה, ענר בנקימציה, אין לו את הדברים האלה. עכשיו, חוץ מהנושאים האלה, עוד תחום שבו בעצם השפיטות נפרצה, בעבר בית המשפט לא היה מתערב בעניינים כלים פרלמנטריים. הוא לא היה יכול לעלות על הדעת מקרים כמו בוודאי פסק דין יולי אדלשטיין, שבו בעצם בית המשפט שרורה לכנס את הכנסת ולמנות יושב ראש כנסת. הוא חשב שתהיה תוצאה אחת, בסופו של דבר גם הייתה תוצאה אחרת, אבל כשיולי אדלשטיין בחר להתפטר ולא לעשות ולא לציית למה שהשופטים דרשו ממנו, הוא פשוט פינה את מקומו והתפטר. כל הנושאים האלה התעסקות בעניינים פנים פרלמנטריים, התעסקות בעניינים חוץ, התעסקות בענייני ביטחון, כל הנושאים האלה, בית המשפט אין יתרון מוסדי. אבל כשבית המשפט מרחיב את השפיטות, קורה עוד משהו. לא רק שהוא מתערב בנושאים שהם נושאי מדיניות מובהקים, נושאים פוליטיים מובהקים שבעבר אולי היה מתערב, הוא גם מתחיל להתערב בשאלות שפשוט חבל על זמנו. היום אחרי כל מבחן לשכת עורכי הדין, יש דיונים בעתירות שמבקשות לפסול את שאלה 32 או שאלה 37. הנושאים האלה הם לא נושאים משפטיים. כשבית המשפט מתחיל להתערב בכל דבר, בכל עניין הופך לנושא משפטי, הוא יכול להתערב בשאלה האם להעניק פרס ישראל, יכול להתערב בשאלה ולקיים דיון, האם הרב הראשי המתמנה לצהל ביקש סליחה מספיק בצורה מספיק ברורה, כן או לא על תשובה הלכתית שהוא כתב בעבר, כל הנושאים האלה בעצם גורמים לבית המשפט לעסוק בנושאים שהוא לא אמור לעסוק בהם. אז יש פה שורה ארוכה של נושאים, אני חושב שהדוגמאות המובהקות ביותר הם ענייני חוץ וביטחון, הם ענייני מדיניות, הם עניינים כלכליים. היום הרי, אחרי שבית המשפט פיתח זכויות מאוד מאוד רחבות, בשם הזכות לשוויון ובשם הסבירות, אפשר להתערב בכל דבר. אפילו בשאלה, היו עתיבות כאלה והם לא נדחו על הסף. אפילו בשאלה, איזה תרופות צריכות להיות בסל התרופות. עכשיו, יש פה עוד איזושהי הטייה שחשוב לדבר עליה. אני חושב שבציבוריות הישראלית יש לבית המשפט, בית המשפט הוא מכובד. הרי השופטים הם כבודם, ובית המשפט נותר אחד המקומות האחרונים, שעוד צריך לעמוד.
במתלבשים
כראוש מיוחד, וצריך לפנות אחד לשני, ויש כללי דיון.
הרבה מתמד.
כן, ויש כללי דיון מאוד, מאוד נוקשים. זה אחד המקומות האחרונים שעוד נותר עניין כזה. לעומת הכנסת, ואז נוצרת איזושהי תפיסה שהדיונים בבית המשפט הם בהכרח עמוקים יותר, רציניים יותר מאשר הדיונים בכנסת. אבל אני חושב שבהרבה מאוד מקרים זאת שגיאה. וזאת שגיאה מכיוון שבבית המשפט אפשר לדבר רק כשנותנים לך. בית המשפט בבגץ, גם זה משהו שאולי לא כל המאזינים יודעים, ובכלל אין שם דיון הוכחות. הדיון מתנהל על סמך תצהירים. בן אדם אחד לא חוקרים את מי ש... את המצהירים, ואין דיוני הוכחות, ובית המשפט יכול לדון רק לפי מה שבא לפנת. לעומת זאת בכנסת, נכון? יכול להיות שמתפרצים שם, ויש שם קצת פחות כבוד מבחינת כללי הדיון. ויש שם קצת פחות כבוד מבחינת כללי הדיון, אבל בסופו של דבר מגיעים מומחים, ומציגים את העמדות שלהם. וקורה עוד משהו. מתי שבכנסת צריך לעבור תהליך פוליטי, זה גם מחייב שיח של התפשרות. בניגוד לבית המשפט, ששם השיח הוא בינארי. אז כל הדברים האלה יוצרים גם, יש פה גם בעיה מבחינת ההליך, מבחינת הפרוצדורה שהיא לא בהכרח מביאה לתוצאה יותר טובה, לתוצאה חיובית יותר. אז סקרנו פה באמת תשובה ארוכה של תחומים שבהם פריצת עילת השפיטות, בעצם היכולת להכניס כל נושא לבית המשפט באו לידי ביטוי. הנושאים המובהקים יותר זה השאלות הפוליטיות, בנושאי כלכלה, בנושאי ביטחון, בנושאי חוץ, בנושאי...
כל מה שמעניין. נגיד, כל מה שמדברים עליו בשולחן שבת, אלה הדברים שהם לא שפיטים.
כל מה שהוא על סדר היום הציבורי. זה בדיוק העמדן. האם תפקידו של בית המשפט להוביל, לקבוע את סדר היום הציבורי ולהכריע בסדר היום הציבורי, או שתפקידו הוא בסך הכל להציל השוק מיד עושקו, לעזור לאדם שמגיע, שמגיע לבית המשפט ונפגע מהשלטונות. ופה צריך לומר איזושהי מילה, אם אנחנו כבר מגיעים, כולם מדברים על הפתרונות, שגם בבית המשפט יש מגמות סותרות. יש שופטים עם תפיסות עולם משפטיות שונות, ואפשר לראות שיש אמנם שופטים בודדים, בשנים האחרונות היה אפשר לראות גם השופט סולברג וגם השופט שטיין בכל מיני עניינים, הם מהירים על דברים שהם אולי לא שפיטים, אבל זה בשוליים. באופן יחסי, אם אנחנו מסתכלים על, על, על הפסיקה, זה מעט מדי ומאוחר מדי, וככלל אנחנו רואים שהתפיסה שהכל אמור להיות שפיט, שבית המשפט אמור להתעסק בכל דבר, קונה שביטה בקרב רוב הציבור, עורכי הדין בישראל. אני יכול לומר שלפני כמה שנים היינו באיזושהי עתירה בבית המשפט שאנחנו עתרנו, והפרקליט ממחלקת הבגצים, זו הייתה עתירה ביחס לכך שחייבו את שר החינוך דאז בנט, להעניק את פרס ישראל למישהו.
מה לגולרק?
לא, זה עוד לפני. ואנחנו עתרנו, ואז מגיע פרקליט ממחלקת הבגצים, ואמר לשופטים, הוא כתב בתחילת הכתב טענות שלו, שבכלל אין לנו זכות עמידה. היה השופט אליקים רובינשטיין, אנחנו אמרנו, אנחנו נשמח מאוד, תדחו אותנו על הסף, ותגידו שאין לנו זכות עמידה. אבל השופט אליקים רובינשטיין הסתכל על הפרקליט, אמר לו, קדימה, תעבור לטיון הבא, זה טיון שהיית יכול לטעון לפני 20 שנה, לא היום. אוקיי? אז כל הנושאים האלה, אנחנו, הם בעצם מחייבים אותנו, לעבור לפתרון מערכתי, לפתרון מסדי. אי אפשר לסמוך על זה, שופט אחד או שופט שני.
יקביל את עצמו.
הם יעשו את זה, כי מפה מסדית, קשה להאמין שבית המשפט לבד, ישלול מעצמו את הזכות להכריע בכל הנושאים החשובים.
אז בסוף המחקר, כמו בכל המחקרים של כל עוד, אתם מציגים ההצעות מדיניות שלכם, זאת אומרת, מה אפשר לעשות עכשיו?
כן, אז אנחנו, מה שאנחנו מציעים לעשות, זה אנחנו מבינים את הבעיה. מצד אחד, אם נקבע כלל, הוא עלול להיות דרקוני מדי, ולמנוע מבית המשפט לדון בסוגיות שחשוב לדון בהן. אם אנחנו נייצר כלל אמורפי, אז לא תהיה לו משמעות, כי בית המשפט פשוט יוכל להמשיך ולעשות, להתערב במשהו למחר לנכון. ולכן באנו פה עם הצעת מדיניות שבעצם אומרת שצריך לייצר הליך מיוחד שיחייב את בית המשפט לדון בסוגיות האלה על הסף. ואנחנו רוצים בעצם לעשות שני דברים. אחד, לקבוע לראשונה בחוק שיש דבר כזה זכות עמידה, יש דבר כזה שפיטות, ובעצם להפוך את העילות האלה, את עילות הסף, לעניין שהמחוקק קבע אותו. זה לא משהו, זאת לא דוקטרינה שיפוטית שאם בית המשפט לא ירצה הוא לא הוא פשוט יתעלם ממנו. אז זה השלב הראשון, לקבוע את זה בחוק, להגדיר שצריך להיות שזאת זכות עמידה, אי אפשר להתערב במקרים שבהם העותר, הוא לא נפגע באופן אישי ממשי וישיר, להגדיר שאי אפשר לדון בכל עתירה, בכל נושא, כן? ושאם זאת עתירה שבעצם הגורם שיש לו את היתרון המוסדי להכריע בה הוא גורם אחר, נבחר ציבור, צריך להעביר אליו את השאלה. זה השלב הראשון. השלב השני,
לא מבין, יש רגע שאלה שאולי קשורה לי לא, אבל אולי בישראל זה מאוד חריג שיש לנו באמת בית משפט עליון שהוא הערכאה הראשונה, וכתוצאה מזה לא נוצרת פה איזה מין מערכת של בקרה ואיזון בין בית משפט אחד לרעהו, אלא ישר סוגיה שנוגעת לליבו של השופט, אז הוא אומר, טוב, אז ישיר וייחודי, וזה, טוב, נו, יאללה, בוא נחליף, אני רוצה לשמוע את המקרה הזה.
אז אנחנו...
ובמערכות אחרות, קודם כל מגישים ל... איך זה נקרא? לבן סרקט בארצות הברית, ואז עולים למעלה ועולים למעלה ועולים למעלה, ובסוף יש איזושהי בקרה סופית, אני מדבר במשפטן האמריקאי, ולא כל סוגיה שקצת נוגעת לליבו של שופט אחד, ישר הופכת להיות חלק מהדוקטרינה הרשמית והכללית לכל בית המשפט בישראל.
הבעיה היא... היום
כבג"ץ כדי להפוך אותו לבית משפט לערעורים על עתירות מינהליות.
אני לא חושב שזה יפתור את הבעיה של זכות העמידה והשפיטות, ואני אתן דוגמה מארצות הברית. ארצות הברית באמת, בית המשפט לא דן בכל עתירה, אנחנו אפילו לא יודעים, אנחנו דחה עתירות כי הוא חושב שהן פשוט לא שפיטות או שאין זכות המדינה.
אה, הוא לא מוציא אפילו איזה פסקונת?
אם הוא דוחה, הוא אפילו לא דן, באמת דחה על הסף. דחה את זה על הסף, בלי לדון. אבל יש בבית המשפט, אנחנו יכולים לבדוק מה קורה בערכאות הנמוכות יותר. עכשיו, גם בישראל, גם אם הוא לא יהיה ערכאה ראשונה, אנחנו יודעים שמאז שנת 2000, יש הרבה נושאים שהורדו לבתי המשפט המחוזיים, בשבטם כבתי משפט, בתי דין לעניינים מינהליים. גם שם הזכות העמידה והשפיטות, יש להם משמעות, ואנחנו נוכל לראות האם כן או לא מקבלים כל עתירה. לכן, יכול להיות שצריך לעשות את המהלך הזה, אבל זה נוגע לנושאים אחרים, זה לא הפתרון לשאלות השפיטות והעמידה. אז אני חוזר ואומר,
ועכשיו בראשון, ועכשיו
בשביל... שתת המדיניות היא בראש ובראשונה, קודם כל שהמחוקק יידרש לזה ויגדיר את השפיטות והעמידה...
בחוק ולא במנהג שיפוטי.
נכון. הדבר השני הוא לדרוש מהשופטים לקיים דיון עצמאי על הסף מלכתחילה ולנמק את העמדה שלהם ביחס לשאלה האם העתירה עוברת את הסף, ולא נדחות את זה לדיון, ואחרי כל הדיונים שהיו בתיק, ואחרי שנכתב פסק הדין, אז גם מקדישים איזה, איזה פסקה או שתיים בפסק הדין, ומסבירים למה בעצם בית המשפט בחר לדון בזה, וזה במקרה הטוב, שבכלל מתייחסים לשאלת העמידה או לשאלת השפיטות. מרגע שיבצר מוסד כזה, מה שאנחנו מקווים שיקרה ורוצים שיקרה, זה שזה יחייב את השופטים לעסוק בנושאים האלה, זה יפתח את הדיון בהם. האם זה מספיק? יש שמענו טענות מימין ומשמאל.
רגע, זה בעצם פתרון גם לשפיטות וגם...
פתרון מאוד דומן. צריך להגדיר בחוק שפיטות ועמידה, ולייצר מנגנון שמחייב את השופטים לדון בהם על הסף, ולהוציא החלטה מנומקת...
ביחד.
כן, החלטה מנומקת וייחודית רק לשאלות האלה שעולות. עכשיו, אנחנו שמענו ביקורת מצד אחד שאומרת לנו, תראו, בסופו של דבר השארת לנו את זה בידי השופטים, וכל עוד לא תייצרו כלל, כלל ברור.
מה זה כלל ברור? זה אולי שווה שתיים.
לא, אסור להתערב בנושא 1, 2, 3. כל עוד אנחנו אומרים...
אבל גם זה בסוף מילים. זאת אומרת, אסור להתערב ביחסי חוץ.
זה נכון, אבל אפשר לנסח... אנחנו, בהצעה שלנו, המגבלה לא מנוסחת ככלל, אלא מנוסחת כסטנדרט. ובסופו של דבר, מי שיצוק אליה תוכן, יהיה בית המשפט.
רגע, כלל ואסור לנסוע 180 קמ"ש, סטנדרט זה צריך להתנהג בכריתת חוזה בתום לב.
סטנדרט או עיקרון משאיר הרבה יותר מקום לגורם המיישם, בשביל להפעיל את שיקול דעתו לגבי הדבר הזה. אז אנחנו מעדיפים בשלב ראשון.
להשאיר את זה כעיקרון.
להשאיר את זה כעיקרון, אבל כעיקרון שהמחוקק הגדיר אותו, וליצור מסגרת שמחייבת דיון בו מלכתחילה. אם זה לא יעבוד, תמיד אפשר ללכת לכיוון של הכללים, אבל יש גם מה להפסיד מהלכת לכללים. ואני חוזר על מה שאמרתי בהתחלה. יש לבית המשפט תפקיד מאוד חשוב בדמוקרטיה הישראלית. הבעיה שהוא נתן לעצמו תפקיד אחר. אנחנו רוצים להחזיר את בית המשפט, אנחנו רוצים שבית המשפט יעסוק בתפקידים החשובים שלו. אנחנו חוששים שאם לייצר פה כלל מוחלט ובינארי, אנחנו נמנע מבית המשפט לדון בעתירות גם כאשר הדבר הזה נחוץ.
טוב, אז בעצם אתה מציב פה איזשהו משהו שאולי כדאי שיתקנו אותו, אבל האם בכלל הממשלה הנוכחית חושבת בכיוון? דיברת עם גורמים כאלה ואחרים, גם בלי להגיד את שמן? יש איזושהי מגמה?
אני חושב שאנחנו רואים בשנים האחרונות שהנושאים המשפטיים בכלל, והנושאים האלה בפרט של השפיטות והעמידה, הם נופים שהציבור מבין את חשיבותה. אני מאוד מקווה שבסופו של דבר יהיה תיקון גם בנושאים האלה. אני יודע שהדברים נשמעים, ומקווה שיומצו בהקדם. כרגע אני חושב שאנחנו רואים את המאבק הגדול על הרפורמה המשפטית, ואני מקווה שכשדברים קצת יירגעו והרפורמה תעבור, יהיה אפשר לראות איך הם ממשיכים לחזק ולשפר את מערכת המשפט בישראל, שתהיה חזקה ועצמאית לטובת כולנו, ולטובת קיומה של מדינה חזקה, מדינה יהודית, מדינה דמוקרטית, חזקה שעם רשויות שלטוניות שבסופו של דבר אפקטיביות, הם משרתות אותנו מהברוקן.
אז כמו שאמרת בהתחלה, אולי באמת ההחזרה של שתי דוקטרינות האלה על כנה, יכולה לפנות את בית המשפט, להתעסק במה שהוא באמת אמור לעשות, ולגרום לסחבת בבית המשפט אולי, להיות הרבה יותר נמוכה, ולכל תיק להיגמר בצורה מהירה, ולא אחרי עשור, אלא אחרי שנה, שנתיים, אולי סוף ספק בית פסקי דין בזמן.
כן, ויאמר לזכותם שהם מצמצמים את משכי הזמן של פסקי הדין, אבל יש עוד עבודה לעשות.
לגמרי. תודה רבה, עורך דין אהרון גרבר.
תודה לך ותודה למאזינים.